בוקר טוב. נדבר קצת על פרשת שלח. אני אתחיל עם מסגרת מתוך המהלך של הפרשה, אחרי זה אני אנסה ליישם את זה קצת. פרשה עוסקת בעיקר בחטא המרגלים, ובמסגרת זו משה רבנו שולח את המרגלים לטור את ארץ כנען, הם חוזרים, הסיפור ידוע, עם תחזיות פסימיות, והעם בוכה, נגזרים עליו עונשים, ובסוף הפרשה מסתיימת, אחרי עוד כמה פרשיות בדרך, פרשה מסתיימת בפרשת ציצית. וכבר עמדו על זה שיש קשר בין חטא המרגלים לבין פרשת ציצית, אולי אפשר לראות את זה, לראות את זה דרך הפסוקים. אני אתחיל אולי עם הדיון שמופיע ביחס לחטא המרגלים, שהמרגלים נשלחו לטור את הארץ, והם חוזרים בדיווח עובדתי, שלהערכתם זה טבעה של הארץ, ועל זה הם מקבלים עונש, כן? אז שאלו כבר רבים, מה, הם סך הכל עשו את תפקידה, נשלחו להביא מודיעין, הביאו את המודיעין, ולמה יש כלפיהם טענות? נראה שהטענה כלפיהם נעוצה באיזשהו מוטיב שמופיע לאורך הפרשה, אני מסמן פה פסוקים שאספתי לצורך העניין. הפועל שמופיע בצורה אולי הכי דומיננטית לאורך הפרשה זה הפועל לטור. כן, בציווי הראשוני של הקדוש ברוך הוא, אז כתוב שם שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען. כמה פסוקים אחר כך, אלה שמות האנשים אשר שלח משה לטור את הארץ. עוד פסוק אחרי זה, וישלח אותם משה לטור את ארץ כנען. ואז, ויעלו ויתורו את הארץ ממדבר צין עד רחוב לבו חמת. עוד פסוק כפי, וישובו מטור הארץ מקץ 40 יום. פסוק למד ב', ויוציאו דיבת הארץ אשר תרו אותה את בני ישראל למור, הארץ אשר עברנו בה לטור אותה ארץ אוכלת יושביה היא וכל העם אשר היינו בתוכה אנשי מידות. ובסוף, כבר בפרק הבא, יהושע וכלב, כן, שעומדים כנגד עשרת המרגלים, ויהושע בן נון וכלב בן יפונה מנטרים את הארץ, קראו בגדיהם, ויאמרו אל כל עדת בני ישראל למור, הארץ אשר עברנו בה לטור אותה, טובה הארץ מאוד מאוד. זאת אומרת, הפועל לטור הוא אולי הפועל, התמה העיקרית שחורזת את המהלך הזה של חטא המרגלים. וזה כמובן מעורר מיד את הקונוטציה לאותו פועל שמופיע בפרשת ציצית. כתוב, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. ומתוך ההקשר הזה די ברור שפרשת ציצית באה באיזשהו מובן לתקן את חטא המרגלים. איך זה מתקן את זה? בחטא המרגלים, לפחות בעברית שלנו היום, בחטא המרגלים בעצם הם הלכו לטור את הארץ. תיירים שעוברים בכל מיני מקומות, רואים דברים, מציצים, מסתכלים, מתרשמים, ועוברים הלאה. כאשר כנראה מה שנדרש מהמרגלים היה לא להיות תיירים, אלא לנסות ולחשוב מה עומד ביסוד הדברים, מה עומד בבסיס הדברים, ולא רק להביא את העובדות כפי שהן נראות. ואולי זאת באמת הייתה הטענה כלפיהם, ופרשת ציצית באה ללמד אותנו שאסור לנו לטור, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אנחנו צריכים להסתכל יותר לעומק של הדברים, ולא רק במה שנראה לנו מול העיניים. וזה התיקון לחטא המרגלים. בהקשר הזה, באמת אפשר לראות, רש"י הרי מביא מדרש לגבי חטא המרגלים, הוא מביא מדרש שהמרגלים עברו בכל מיני מקומות, והם ראו שיושבי הארץ מקברים את מיתיהם. רואים שזה ארץ אוכלת יושביה. זאת אומרת, הם מאוד מתרשמים מהארץ ומפירותיה, אפילו מביאים דוגמאות, אבל יש פה איזושהי בעיה, הארץ הזאת אוכלת את יושביה. והמדרש אומר שהם לא שמו לב שבעצם זה קורה בכל מקום שאליו הם מגיעים. הקדוש ברוך הוא הרג את יושבי הארץ כדי שלא ישימו אליהם לב. ולכן בעצם התופעות האלה, אם היו מתבוננים מה עומד מאחוריהן, הם היו מגלים שהתמונה היא הפוכה ממה שהם תיארו. הארץ לא אוכלת את יושבי אלא להפך, הקדוש ברוך הוא עוזר להם ודואג לזה שהם לא ייפגעו ולא יראו אותם, וכך גם הוא אמור לעזור לנו לכבוש את הארץ. וזה בניגוד למסקנה שאליה הם הגיעו כשהם חזרו למדבר, לעם ישראל במדבר. אולי בהקשר הזה כדאי להביא כנגד המרגלים של משה את המרגלים של יהושע. המרגלים של יהושע עושים פעולה שנראית לכאורה הפוכה למה שעושים המרגלים של משה. המרגלים של יהושע מגיעים לביתה של רחב, אישה אחת, מתחקרים אותה מה המצב, כן, מה הארץ, במחנים, במבצרים, איפה יושבים יושבי הארץ, מה מצב הרוח שלהם, מה המורל שלהם, ובסך הכל זה עיקר מה שהם עשו. הם חוזרים אחרי זה חזרה ליהושע ומספרים לו את מה שהם התרשמו מתוך דברי רחב. וזה ממש האנטיתזה למה שעשו המרגלים של משה. לכאורה המרגלים של משה היו הרבה יותר שיטתיים, הם עברו את הארץ לאורכה ולרוחבה, הם הביאו דגימות, הכל היה אמפירי, זאת אומרת, הם התפססו על דוגמאות, הם עשו סקירה מקיפה של כל הארץ, והביאו מידע בדוק ומלא על מה שהם ראו. ודווקא זה נקרא לטור, בצורה שטחית ולא מספיק מעמיקה. על זה הם נתבעים. המרגלים של יהושע בעצם מסתפקים בלראיין אישה אחת. הם לא עברו בכל המקומות, הם לא עשו סקר כללי, הם לא הביאו מדגמים. הם בסך הכל ראיינו אישה אחת, ראיון עומק, נקרא לזה כך, ומכאן הם גיבשו עמדה לגבי מה המצב שם ביריחו, עד כמה יש סיכוי לנצח אותם במלחמה. קצת מזכיר את הטרנד החדש הזה, כן, במדעי החברה, יש איזשהו טרנד שנקרא מחקר איכותני. בדרך כלל מדעי החברה, בגלל מנסים איכשהו להתמודד או להתחרות עם מדעי הטבע, הייתה איזושהי מסורת לנסות ולהיצמד ככל האפשר לעובדות, לסטטיסטיקות, לנתונים כמותיים, עד כמה שאפשר, במדעי החברה זה יותר קשה, ולנסות ולייצר בסיס מידע אמין, עובדתי, אובייקטיבי, אמפירי וכמותי ככל האפשר. באיזשהו שלב קמו כל מיני חוקרים ואמרו שהמתודה הזאת לא באמת מצליחה לרדת לשורשם של דברים, ולכן הם טוענים שלפעמים עדיף לקחת כמה אנשים בודדים, לראיין אותם ראיון עומק, ולנסות ולהתרשם מה באמת עומד בבסיס התופעות הנחקרות, ולא ללכת על המבט הכללי, על הנתונים הכמותיים, על סטטיסטיקה של כל האנשים. לפעמים המבט הספציפי על האנשים המסוימים שאיתם אני מדבר, נותן לי איזשהו רובד עומק יותר גדול על הנושא, מאשר סטטיסטיקה אובייקטיבית, עובדות ונתונים כמותיים. במובן מסוים, המרגלים של יהושע עשו מחקר איכותני. הם בעצם ראיינו אישה אחת, ראיון עומק, ומתוך זה ניסו להבין מה המצב יושבי הארץ, עד כמה יש סיכוי לנצח אותם. והמרגלים של משה היו עם המחקר הכמותני, הם עברו על כל הארץ, הם עשו סטטיסטיקות, הם בדקו, הם הביאו מדגמים, כן, זה מחקר אמפירי, ובסופו של דבר, לפחות מה שמשתמע מהתיאור המקראי, נדמה לי שמי שתפס טוב יותר את המציאות, זה דווקא המרגלים של יהושע, שלא נצמדו לעובדות ולנתונים המספריים, אלא ניסו להתרשם מראיון עם אישה מסוימת. ולכן זה אומר שלפעמים, אנחנו יכולים להיות כמו תיירים, לעבור את כל הארץ, להסתכל פה, להסתכל שם, לאסוף כאילו את כל העובדות, להתרשם, אבל אנחנו נפספס את האסנס, אנחנו נפספס את הדבר המהותי שיש בכל הסיפור הזה, אם אנחנו לא ניכנס לעומק ולו רק בנקודה מסוימת אחת, וננסה באמת לראות מה קורה מאחוריה. הרבה פעמים אנחנו עוברים על יד כל מיני תופעות, אנחנו מגבשים איזושהי התרשמות ועוברים הלאה. אנחנו לא תורכים לנסות ולחשוב מה באמת עומד מאחורי התופעות האלה. כן, הדוגמה שתמיד עולה לי בהקשר הזה, יש ציור מפורסם של אלכס ליבק, הצלם הידוע, צילום, לא ציור, הצלם הידוע, שכן, חתן פרס ישראל, ובכריכת אחד הספרים שלו יש תמונה של הפסל של הרצל בצומת הסירה, בכניסה להרצליה, שלמטה מתקנים את הפסל הזה כמה פועלים ערבים. עכשיו, אני מסתכל על, על התמונה הזאת, וזה ממש יצירת מופת, כן? הרצל עם החזון שלו למדינה עברית, אפילו את הפסל שלו, מי שמתקן זה הפועלים הערבים. עכשיו, אני חשבתי לעצמי כשראיתי את התמונה הזאת, שאם אני הייתי עובר ליד הפסל הזה ורואה פועלים ערבים מתקנים אותו, לא הייתי נעצר ולא הייתי חושב רגע אחד נוסף על מה שקורה כאן. הייתי עובר על יד זה וממשיך הלאה. מה תופעה פרוזאית שאפשר לראות כמותה הרבה בכל מקום. וצלם או מישהו עם נטייה אומנותית, כשהוא רואה את אותה סיטואציה שגם אני עובר על ידה, הוא לא עובר על ידה, הוא שם לב בעצם מה היא מבטאת, מה עומד מאחוריה. הוא אומר לעצמו, יש פה משהו מאוד מעניין, משהו אפילו שמבטא נקודת עומק שיש אצלנו היום בחברה שלנו, ולכן הוא תופס את המצלמה שלו ומצלם. אגב, ראיתי אחרי זה שהוא סיפר שאיזה חבר שלו בעצם היה זה ששם לב, וקרא לו מהר לבוא לצלם את זה. כך שהיה שם עוד מישהו עם הבחנה אומנותית. אבל זה בדיוק ההבדל בין לעבור על יד הדברים כמו תייר, להסתכל, להתרשם, לעבור הלאה, לא לשאול את עצמך מה זה אומר, לבין לשים לב מה בעצם עומד בשורש הדברים, את מה הם מבטאים, יש פה איזושהי נקודה יותר עמוקה. בהקשר הזה אפשר להביא את המדרש על פרשת ציצית, שהמדרש אומר, כן, הרי אמרתי שפרשת ציצית מתקנת את התיאור הזה, אומרת לנו תעשו מחקר עומק, ותנסו לחשוב מה עומד מאחורי הדברים. וזה מה שכתוב שם, והיה לכם לציצית, וראיתם אותו, וזכרתם את כל מצוות השם, ועשיתם אותם, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם. אז פה התיקון הוא בזה שאנחנו לא נטור, נלמד איך לא לטור, אלא להסתכל לעומק. ובאמת בפרשת ציצית, הגמרא במנחות מביאה את המדרש הזה, תניא היה רבי מאיר אומר, מה נשתנה תכלת מכל מיני צבעונים, מפני שהתכלת דומה לים, וים דומה לרקיע, ורקיע דומה לכיסא הכבוד, שנאמר ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר, וכעצם השמיים לתואר. וכתיב כמראה אבן ספיר דמות כיסא. אז בעצם מה שהציצית מלמדת אותנו, תראו, אתם רואים תכלת. אוקיי, חוט צבוע בתכלת, כל חוט צבוע באיזשהו צבע. מה יש פה להסתכל פעם שנייה? אני עובר על יד החוט הזה כתייר. ואז אומרים חזר, לא, שים לב. החוט הזה בעצם בא להגיד לך, הוא צבוע בתחלת. למה? למה דווקא בתחלת ולא במשהו אחר? הרי התורה צוותה לצבוע את זה בתחלת, זה לא שזה קרה לבד. כנראה שיש איזושהי סיבה שנבחר דווקא צבע התחלת. ואז אתה אמור לשאול את עצמך, למה דווקא תחלת? מפני מה נשתנה תחלת מכל מיני צבעונים? מפני שהתחלת דומה לים, והים דומה לרקיע, ורקיע דומה לכיסא הכבוד. אתה שואל את עצמך, מה עומד בעומק התופעה שאתה עובר על ידה? כן, וראיתם אותם, אתה רואה את הציצית, במקום ולא תטורו, אתה צריך לראות, שים לב מה הציצית הזאת בעצם אומרת. מה שהיא אומרת זה שדווקא תחלת, ושתחלת דומה לים, וים דומה לרקיע, ורקיע דומה לכיסא הכבוד, ואז מתקיים וזכרתם את כל מצוותיי. ההתבוננות המעמיקה יותר על מה שעומד מול העיניים שלי, היא בעצם התיקון לחטא המרגלים. בהקשר הזה, כמו שסיפרתי על אלכס ליבק, אז סיפור דומה בעצם הגמרא בברכות מביאה על דוד המלך. אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, מהי דכתיב פי הפתחה בחוכמה ותורת חסד על לשונה, כנגד מי אמר שלמה מקרא זה, לא אמרו אלא כנגד דוד אביו, שדר בחמישה עולמים ואמר שירה, דר במאי אמו ואמר שירה, שנאמר ברכי נפשי את השם וכל קרבה את שם קודשו, יצא לאוויר העולם ונסתכל בכוכבים ומזלות ואמר שירה, שנאמר ברכו השם מלאכיו גיבורי כוח עושה דברו לשמוע בכל דברו, ברכו השם כל צבא וכו'. ינק משדה אמו, ונסתכל בדדיה, ואמר שירה, שנאמר, ברכי נפשי את השם, ואל תשכחי כל גמוליו. מהי כל גמוליו? אמר רבי אבאו, שעשה לה דדים במקום בינה, הוא תהה למה הדדים של האישה, של האמא שממנה הוא יונק, נמצאים דווקא איפה שהם נמצאים. בניגוד לבעלי חיים, שהדדים נמצאים יותר קרוב לעברי הערווה, אצל האישה זה נמצא רחוק יותר. טעם המאי, כדי שלא יסתכל במקום הערווה, רב מתנה אמר, כדי שלא ינק ממקום התינופת. ראה במפלטן של רשעים ואמר שירה, שנאמר, איתם וחטאים מן הארץ ושעים עוד אינם, ברכי נפשי את השם, הללויה. נסתכל ביום המיטה ואמר שירה, שנאמר, ברכי נפשי את השם, השם אלוהי גדלת מאוד עוד ועדה לבשת, מה אם משמע דל יום המיטה נאמר, אמר רב ברשלה, מסייפה דעניין הדכתיב, תסתיר פניך יבאלון, תוסף רוחם יגבעון. זאת אומרת, בעצם דוד המלך עבר חמישה הקשרים, שכל אחד מאיתנו עובר על ידם. אבל דוד המלך, כמו שתיארתי קודם לגבי הצלם, כן, אלכס ליבק, דוד המלך, כשהוא עבר על יד ההקשרים האלה, הוא שאל את עצמו מה הם אומרים. הוא לא עבר על ידם והפליג הלאה. כל מיני דברים שבסך הכל כולנו עוברים, כן, כל אחד יונק משדה אימו, דר במאי אימו, יוצא לאוויר העולם, רואה כוכבים, רואה מזלות, אתה רואה את הכל. אבל רק אברהם אבינו עצר פעם ושאל, שאו מאור מעיניכם וראו מי ברא אלה, כן, מה, מי מסובב הגלגל. כולנו רואים כל הזמן את הטבע מתנהל, אנחנו לא צריכים לשאול את עצמנו מה עומד מאחוריו. והאומן, כן, מי שמסתכל בעומק של הדברים, שואל את עצמו ליד אותן סיטואציות פרוזאיות שכולנו עוברים על ידן, הוא שואל את עצמו בעצם מה עומד מאחוריהם. הוא לא טר, אלא הוא ראיתם אותם. הוא מסתכל על הדברים ומנסה להבין מה עומד בשורשם, ולא טר ועובר על ידם. אז דוד המלך מתייחד בזה, זה התורת חסד ששלמה המלך אומר עליו, שהוא מתייחד בזה שהוא עובר על יד סיטואציות ושם לב שיש שם משהו מיוחד, שישר לומר עליו שירה. במובן הזה, זה כמו המרגלים של יהושע ולא המרגלים של משה רבנו. אני רוצה פה להביא היבטים דווקא הלכתיים לחיוב הזה להתבונן. כן, אם ניישם את זה לעולם הלימוד, אז בעולם הלימוד גם אפשר לעבור על יד סוגיה, ללמוד אותה, להבין מה כתוב בה ולעבור הלאה. זה מה שנקרא לימוד בקיאות. ואפשר ללמוד בלימוד עיוני. לימוד עיוני זה לעבור על יד אותם דברים, אבל בעצם לשאול למה זה. למה זה ככה? האם זה מוגדר ככה או ככה? מה היחס בין זה לבין הקשר אחר? קושיות, תירוצים, לנסות ולבנות, להגדיר את הדברים. אתה עובר על יד אותו דבר עצמו, ואתה שואל את עצמך מה משמעותו, מה הוא אומר לי. אתה מנסה לנתח מה עומד מאחוריו. ובמובן הזה, אני חושב שלימוד העיון שונה מלימוד הבקיאות, כמו שמרגלי יהושע שונים ממרגליו של משה. לימוד הבקיאות זה לטור את הגמרא. ולימוד העיון זה לנסות ולהבין מה בעצם עומד מאחורי מה שהגמרא מביאה. כאשר החיוב של ולא תטור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, נדמה לי שאפשר ליישם אותו בהרבה הקשרים בחיים, וגם בהקשר הלימודי. גם בהקשר הלימודי אנחנו אמורים לעשות, לקיים וראיתם אותם, ולא רק לטור אחרי לבבינו ואחרי עינינו, אלא להפעיל את הראש. ובהקשר הזה, אני רוצה להביא שתי דוגמאות, שהשנייה תהיה דווקא מהפרשה שלנו, על פרשת ציצית עצמה. אני אנסה להדגים את זה. אבל לפני כן אולי עוד דוגמה אחרת מפרשה אחרת. בעצם פרשת שבוע שעבר. הפרשה של פסח שני, שבפסח שני הרי נחלקו תנאים בשאלה אם פסח שני הוא תשלומים לפסח ראשון, או שפסח שני הוא רגל בפני עצמו. אבל על פניו זה דבר ממש מוזר. הרי באים, כן, בפרשה של שבוע שעבר, מתואר שבאו העם אל משה, אנשים שהיו טמאים או בדרך רחוקה, באו אל משה ואומרים לו, אנחנו לא הצלחנו לעשות את הפסח. מה הפתרון שאתה מציע לנו? אז משה שואל את הקדוש ברוך הוא, והוא נותן להם את מצוות פסח שני. פסח שני הוא בא למי שלא הספיק לעשות את הפסח הראשון. לכאורה אי אפשר להגיד בצורה יותר חד משמעית שפסח שני הוא תשלומים לפסח ראשון. זה נראה מסקנה מאוד ברורה מתוך הפסוקים. והנה, רבי ורבי נתן מתווכחים על זה, ולהלכה אנחנו פוסקים כמו רבי, הלכה כמו רבי מחברו, שפסח שני הוא רגל בפני עצמו, הוא לא תשלומים לפסח הראשון. ממש חזיתית מנוגד למה שמתואר בפסוקים. עכשיו, רבי גם לא מתווכח על העובדה שמי שהביא את פסח ראשון פטור מפסח שני. זה היה ברור גם לרבי, כתוב בתורה. ועדיין אומר רבי, פסח שני הוא רגל בפני עצמו, הוא לא תשלומים לפסח ראשון. איך הוא מוציא את זה מתוך הפסוקים? איך זה מתיישב עם הפסוקים? אולי אני אביא קודם כל את ההשלכה, כדי שיהיה ברור על מה מדובר. הגמרא מביאה, וכך מובא גם ברמב״ם, מה קורה עם קטן שגדל בין פסח ראשון לפסח שני. הוא נהיה בר מצווה בראש חודש אייר. אוקיי? פסח ראשון זה תתוו ניסן, פסח שני זה תתוו באייר, והוא נעשה בר מצווה באלף באייר. אז השאלה אם הוא חייב בפסח שני. אם פסח שני הוא רגל בפני עצמו, אז הוא חייב. כי כשהוא מגיע לפסח שני הוא כבר בין בר מצווה ושבועיים, אז הוא חייב כמו כל עם ישראל בכל מצווה. וזה רגל בפני עצמו, אז הוא חייב להביא פסח שני. למרות שבפסח ראשון הוא עוד היה קטן. אבל אם פסח שני הוא תשלומים לפסח ראשון, אז כיוון שבפסח ראשון הוא היה קטן ולא היה חייב, אז זה שהוא לא עשה פסח ראשון לא זוקק תשלומים. הוא לא היה חייב בכלל. אז ממילא הוא גם לא יהיה חייב לעשות את פסח שני. זאת אומרת, אם פסח שני הוא תשלום, אז קטן שגדל בין שני הפסחים, או גר שהתגייר בין שני הפסחים, לא חייב לעשות את פסח שני, כי אין לו את מה להשלים. הוא לא היה חייב בפסח הראשון. לעומת זאת, אם זה רגל בפני עצמו, אז גם גר שהתגייר בין שני הפסחים, וגם קטן שגדל בין שני הפסחים, חייב להביא פסח שני. אז זאת ההשלכה. אבל אני חוזר לשאלה הבסיסית, איך רבי מגיע למסקנה הזאת שפסח שני הוא רגל בפני עצמו? אז פה אני רק אציב את שתי האפשרויות כדי להבהיר את הנקודה שלי, בלי להיכנס יותר מדי לפרטים. יש לנו איזושהי נטייה לחשוב, שברגע שיש קשר, כן, הסטטיסטיקאים קוראים לזה לערבב בין קורלציה לסיבתיות. כשאני רואה קורלציה בין שני משתנים, כן, הם באים תמיד ביחד, ההנחה שלי שאחד מהם הוא סיבתו של השני. אבל זה לא תמיד נכון. לפעמים ישנה קורלציה שהיא לא תוצאה של יחס סיבתי. מכל מיני זוויות. יכול להיות שא' הוא לא סיבתו של ב', אלא להפר, ב' הוא סיבתו של א'. יכול להיות שיש סיבה שלישית שגורמת לשניהם, אבל הם ביניהם לא אחד סיבתו של השני. כן, יש על זה כל מיני בדיחות מפורסמות, כמו לא כדאי לעשות דיאטה, כי כל מי שעושה דיאטה הוא שמן. אז רואים שלעשות דיאטה זה גורם להשמין, לא כדאי לעשות דיאטה. מה הטעות פה? כמובן שהכיוון הקורלציה הוא הפוך. זאת אומרת, אנשים שהם שמנים, לכן הם עושים דיאטה, לא בגלל שהם עושים דיאטה הם נהיים שמנים. זאת אומרת, הקשר הוא מי השומן אל הדיאטה, ולא מהדיאטה אל השומן. אז לכן אין טעם, המסקנה לא נכונה, מי שיעשה דיאטה לא יהפוך לשמן. לכן הקורלציה בעינה עומדת, בדרך כלל עשיית דיאטה באה עם שומן. אבל כיוון הקורלציה, מי הסיבה ומי המסובב, זאת שאלה שצריך לדון בה לחוד. או אני יודע מה, המשל של לייבניץ, לייבניץ מביא משל, שאנחנו רואים שני שעונים שמראים כל הזמן את אותה שעה, ממש מתואמים להפליא ביניהם, ומראים כל הזמן את אותה שעה. יש לנו כמה אפשרויות פרשניות לגבי זה. אפשר להגיד ששעון א' הוא סיבתו של שעון ב', אפשר להגיד ששעון ב' הוא סיבתו של שעון א', אפשר להגיד שהיה משהו שלישי שהוא סיבת שניהם, שסינכרן את שניהם וגרם להם לנוע במקביל, במקרה הזה זה השען שבנה אותם. אז זאת עוד פרשנות אפשרית לקורלציה. אז הקורלציה יכולה להתפרש בעצם, או שזה ממש מקרה, אבל זה צריך לבדוק מובהקות סטטיסטית, וגם אם זה לא מקרה, זה עוד לא אומר שא' הוא סיבתו של ב', יכול להיות שב' הוא סיבתו של א', יכול להיות שיש ג' שהוא סיבת שניהם, גם א' וגם ב'. לכן, כשאנחנו רואים קורלציה בין שני דברים, צריך מאוד להיזהר בפרשנות שאנחנו נותנים לקורלציה הזאת. השאלה היא מה היא אומרת. הרבה פעמים אנחנו מוצאים מחקרים ברפואה, למשל, מתפרסמים חדשות לבקרים, שמצאו קורלציה בין עישון לבין סרטן. האם זה אומר שאישון גורם לסרטן? התשובה היא כמובן לא. כי בהחלט יכול להיות שמחלת הסרטן גורמת לנטייה לעשן. אולי זה. מי אמר שהקורלציה הזאת באה מהאישון אל הסרטן? אולי זה מהסרטן אל האישון? או דוגמה אחרת, ראיתי פעם מכתב של פרופסור מהטכניון, שכותב שכדאי מאוד שמדינת ישראל תשקיע, תגדיל את ההשקעה בהשכלה הגבוהה. כי בעולם, מדינות שמשקיעות הרבה בהשכלה הגבוהה, יש להם תלג יותר גבוה. ואם אנחנו רוצים להגדיל את התלג, כדאי להשקיע בהשכלה הגבוהה. שזה כמובן טיעון, נגיד לא הכרחי, בלשון זהירה. למה? כי בהחלט ייתכן שכיוון הקורלציה הוא הפוך. כיוון שלמדינות ההן יש תלג גבוה, יש להם מספיק כסף, לכן הן משקיעות בהשכלה הגבוהה. זאת פריבילגיה שרק מדינות עשירות יכולות להרשות לעצמן. וזה לא אומר שכיוון ההשפעה הוא מההשקעה להשכלה הגבוהה אל הגדלת התל"ג. אולי דווקא הגדלת התל"ג גרמה להשקעה בהשכלה הגבוהה. וכן הלאה, אפשר לראות את זה בהרבה מאוד מקומות, לא כל כך פשוט לזקק מתוך נתונים סטטיסטיים מי הסיבה ומי המסובב. צריך שזה רגרסיות, צריך שזה לעשות כל מיני דברים. זה לא כל כך פשוט. מה שאנחנו יכולים למצוא זה קורלציות. השאלה היא מה הפשר של הקורלציה, מה ההסבר, מה כיוון ההשפעה, זאת שאלה אחרת, ועליה צריך לדון לחול. אם אני חוזר לרבי, בפסח שני, בעצם רבי מלמד אותנו לקח דומה. אל תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. אתם חושבים כשאתם קוראים את הפסוקים, שאם מי שלא עשה פסח ראשון, רק הוא חייב פסח שני. מי שעשה פסח ראשון, פטור בפסח שני. מיד קופצים למסקנה, פסח ראשון, או אי עשיית פסח ראשון, זה הסיבה לכך שחייבים בפסח שני. ולכן מי שעשה את פסח ראשון, פטור בפסח שני. נכון? זאת תפיסת התשלומים. כך תפס רבי נתן. רבי נתן תפס שזה פסח שני הוא תשלומים לפסח ראשון. אומר רבי, מה פתאום? זה ממש לא חייב להיות. בהחלט ייתכן שזה עובד הפוך. פסח שני הוא רגל בפני עצמו. מי שעשה פסח ראשון נפטר מפסח שני. לא מי שלא עשה פסח ראשון חייב בפסח שני. אלא מי שעשה פסח ראשון נפטר מפסח שני. אבל פסח שני הוא רגל בפני עצמו, הוא לא תשלומים לראשון. רק שמי שעשה את הראשון, איכשהו כבר פתר את הבעיה, או הגיע לתוצאות שצריך להגיע, אז הוא לא חייב לעשות את פסח שני. הנפקמינה היא בקטן שגדל בין שני פסחים, או גר שהתגייר בין שני פסחים. כשהם מגיעים לפסח שני, זה רגל בפני עצמו, הם חייבים לעשות אותו. ואם אני מסתכל אחורה על פסח ראשון, הם לא עשו את פסח ראשון. אז הם לא נפטרו מלעשות את פסח שני. נכון שהם לא היו חייבים בפסח ראשון, אבל בפועל הם לא עשו. ומי שלא עשה, לא נפטר מהחובה לעשות את פסח שני. לכן אומר רבי, זה שיש קורלציה בין אי עשיית פסח ראשון לבין החיוב בפסח שני, לא אומרת שיש יחס סיבתי ביניהם. זה לא אומר שבגלל שלא עשיתי פסח ראשון, לכן אני חייב לעשות פסח שני, שזו תפיסת התשלומים. רבי אומר, יכול להיות שכיוון ההשפעה הוא הפוך. בעצם אני חייב פסח שני, זה רגל בפני עצמו. רק מי שעשה פסח ראשון, נפטר מלהביא את פסח שני. לא מי שלא עשה חייב בפסח שני, כולם חייבים בפסח שני. רק מי שעשה את פסח ראשון, נפטר מלעשות את הפסח השני. אז הנה דוגמה להבדל בין וראיתם אותם לבין ולא תטורו במישור הלימודי. אנחנו עוברים על יד שני דברים שנראים איכשהו כבעלי קשר סיבתי, שא' הוא הסיבה לב', ובסופו של דבר אנחנו מגלים שזה לא נכון, זאת קורלציה שבכלל נובעת מכיוון אחר, אין קשר סיבתי ביניהם. בדיוק כמו המרגלים שעוברים על יד כל מיני תופעות, ארץ אוכלת יושביה, תראה, מלא אנשים קוברים את מיתיהם, מסקנה מתבקשת. תחשוב רגע, יכול להיות שזה פרשנות אחרת, אולי אפילו הפוכה. דווקא אתם רואים מסביב אף אחד לא קבר את יושביו, רק במקומות שאתם מגיעים אליהם, פתאום שם כולם מתים. אז תחשבו רגע, יכול להיות שזה לא הארץ אוכלת את יושביה, אלא הקדוש ברוך הוא מלווה אתכם ודואג לזה שלא תתפסו. אותן עובדות עצמן, כשאנחנו תורכים לחשוב עליהן ולשאול מה עומד ביסודן, אנחנו פתאום מגלים אפשרויות פרשניות אחרות. ואז אנחנו בעצם מקיימים את וראיתם אותם, במקום לתור אחרי לבבינו ואחרי עינינו. במקום להסתכל על שטחיות הדברים. אז זה רק דוגמה אחת. אבל אני רוצה להיכנס לדוגמה שקשורה לפרשת ציצית, זאת פרשת השבוע, ואני רוצה עליה עצמה ליישם את הלקח של ולא תתור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. וכאן, לצורך העניין הזה, בואו נשתף את הרמב״ם. הרמב״ם לפני... הרמב״ם לפני ספר המצוות שלו, מקדים 14 שורשים. 14 שורשים. שהם קובעים את כללי מניעת המצוות. איך מונים מצוות? מה נכנס לתוך התרי"ג? מה מצווה תעשה, מצוות לא תעשה, איזה פרטים נכנסים, איזה פרטים לא נכנסים? איך מגיעים ל-365 מצוות לא תעשה ו-248 מצוות עשה? אז הוא מקדים 14 כללים. הכלל ה-11, השורש ה-11, הוא קורא לזה שורשים, בעברית מתרגמים לזה שורשים. השורש ה-11, זה מה שאני קורא כאן, אני העליתי את זה למסך, שאין ראוי למנות חלקי המצווה בפרט חלק בפני עצמו, כשיהיה מקובץ מהם מצווה אחת. אומר הרמב״ם, שאם אנחנו רואים מצווה שמורכבת מכמה חלקים, אז אנחנו לא מונים כל חלק כמצווה בפני עצמה, אלא כל המקובץ כולו, כל אוסף החלקים כולו, נמנע כמצווה אחת. פעמים, בוא נקרא קצת, פעמים יהיה הציווי האחד שהוא מצווה אחת, יש לו חלקים רבים. כמו מצוות לולב, שהיא ארבעה מינים, יש לה ארבעה חלקים למצוות לולב. הנה לא נאמר כי פרי עץ הדר מצווה בפני עצמה, וכפות תמרים מצווה בפני עצמה, וענף עץ אבות מצווה בפני עצמה, וערבי נחל מצווה בפני עצמה. לפי שאילו כולם הם חלקי המצווה, כי הוא ציווה לקבצם, ואחר קיבוצם תהיה המצווה לקיחת הכל ביד ביום הידוע. לכן הוא אומר, זה ארבעה חלקים של אותה מצווה, שאנחנו צריכים לעשות אותה בבת אחת באותו יום, ולכן אין למנות את זה כארבע מצוות, אלא כמצווה אחת. ועל זה ההיקש בעצמו, אומר הרמב״ם, כן, מאותו נימוק עצמו, אין ראוי שימנה אומרו במצורה שהוא ייטהר בשתי ציפורים חיות ועץ ארז ואזוב ושני תולעת ומים חיים וכלי חרס בשש מצוות. זה לא שש מצוות, זאת פרוצדורה אחת של טהרת המצורה שמורכבת משישה פרטים. אבל טהרת המצורה מצווה אחת בכל תאריה, ומה שיצטרך בה מאילו וזולתם, כלומר הגילוח, כי כל אילו הם חלקי המצווה שנצטוונו בה, והוא טהרת מצורה. והוא שתהיה על התואר הזה, כן, זה תיאור של המצווה, שמורכב משישה פרטים, אבל המצווה היא מצווה אחת. וזה ההיקש בעצמו, בהיקר שציוונו, שנעשה למצורע בעת תומתו, כדי שירחיקוהו. והוא אומרו, בגדיו יהיו פרומים, וראשו יהיה פרוע, ועל שפם יעתה, ותמה תמה יקרא. ואין פעולה מכל אילו מצווה בפני עצמה, אבל קיבוצם הוא המצווה, כן, האוסף של כולם. והוא שאנחנו נצטוונו שנעשה היקר למצורע, עד שיקיראו כל מי שיראהו וירחיקהו, והכרתו תהיה בכך וכך. כמו מה שציוונו שנשמח לפני השם בחג הראשון של סוכות וכו'. עכשיו, הוא עובר לדון, למשל אומר, כמו ארבעה מינים, אולי אני אקרא עוד קטע אחד לפני שאני עובר הלאה, פה יש משפט מפתח. כמו ארבעה מינים שבלולב ולחם הפנים עם לבונה זקה שתיעשה אימו, שלשונם מזה במנחות, הסדרים והבזיחים מעכבים זה את זה. הנה זה מבואר שהיא מצווה אחת. רואים שהדברים מעכבים אחד את השני, הפרטים מעכבים אחד את השני, כמו גם בארבעת המינים. אי אפשר ליטול רק שלושה מהם ולקיים מצווה, רק ארבעתם ביחד. לכן זאת מצווה אחת, כי אחרת הם לא היו מעכבים אחד את השני. עכשיו ממשיך הרמב״ם, וכן כל מה שיתבאר לך, שהתכלית המבוקש לא יגיע בחלק אחד מאותם החלקים, כי הנה הוא מבואר, כי קיבוצם הוא העניין הנמנע. כן? אם אנחנו מבינים שהתכלית של המצווה מגיעה רק אם אני עושה את כל הפרטים ביחד, אז כנראה שכל הפרטים, קיבוצם של כל הפרטים יחד, הוא המצווה. כמו הכרת המצורע וכו'. עכשיו, תראו את ההסתייגות שהוא כותב כאן. ואומנם, מקום הקושי הוא בדברים שאמרו בהם אינן מעכבים זה את זה. יש חלקים של מצוות שלא מעכבים אחד את השני. כי העולה במחשבה שאחר שאילו החלקים, כל אחד מהם, בלתי צריך לחברו, שיהיה כל חלק מצווה בפני עצמה, אם הם לא מעכבים, כמו שהוא אמר למעלה, חלקים שמעכבים אחד את השני מצטרפים להיות מצווה אחת. אבל החלקים שלא מעכבים אחד את השני, הם כנראה הצד השני של המטבע, שזה כנראה כמה מצוות, כי הם לא מעכבים אחד את השני, זה כמה מצוות נפרדות. זאת אומרת, לא, זה לא כל כך פשוט. בדברים שלא מעכבים אחד את השני, אי אפשר בהכרח להסיק שאלה מצוות שונות. לפעמים זה כן תהיה מצווה אחת, למרות שהם לא מעכבים אחד את השני. אז זה מה שהוא כותב, כי העולה במחשבה, שאחר שאילו החלקים, כל אחד מהם בלתי צריך לחברו, שיהיה כל חלק מצווה בפני עצמה, ככה היינו חושבים. כמו שאמרו במנחות, התחלת אינו מעכב את הלבן, והלבן אינו מעכב את התחלת. חזרנו לפרשת ציצית. בפרשת ציצית המשנה במנחות אומרת שהתחלת והלבן לא מעכבים אחד את השני. אז היינו חושבים שזה בעצם שתי מצוות שונות, כי הם לא מעכבים אחד את השני. והנה היה אפשר לנו שנאמר שלבן ותחלת יימנו בשתי מצוות. לולי מה שמצאנו להם, לחזל, לשון מבואר במחילתא דרבי ישמעאל, והוא אומרם שם, יכול שהן שתי מצוות, מצוות תחלת ומצוות לבן, תלמוד לומר, והיה לכם לציצית, מצווה אחת היא ואינה שתי מצוות. אז חז"ל אומרים לנו, למרות שהתכלת והלבן לא מעכבים אחד את השני, בכל זאת, זאת מצווה אחת. הנה כבר התבאר לך, שאפילו החלקים שאינם מעכבים זה את זה, פעמים יהיו מצווה אחת, כשיהיה העניין אחד. כי הכוונה בציצית למען תזכרו. אז היעד של המצווה של התכלת והלבן ביחד, זה לזכור את המצוות. ולכן, זאת מצווה אחת, למרות שהלבן והתכלת לא מעכבים אחד את השני. אם כן, כלל הדבר המחייב לזיכרון, מצווה אחת יימנה. הנה, אז רואים שיש לפעמים מצב שהפרטים לא מעכבים אחד את השני, ובכל זאת קיבוצם יחד הוא מצווה אחת, ולא שכל אחד מהם נמנה כמצווה אחרת. אבל יש מצבים אחרים, כמו שרבי אברהם בן הרמב״ם מביא, ויש התכתבויות ענפות בינו לבין רבי דניאל הבבלי בספר מעשה ניסים, ששם הם מביאים את מצוות התפילין, המשך של אותה משנה. המשנה הרי אומרת, התחלת לא מעכבת הלבן, והלבן לא מעכבת התחלת. תפילין של יד לא מעכב תפילין של ראש, ותפילין של ראש לא מעכב תפילין של יד. למרבה הפלא, הרמב״ם מונה את מצוות ציצית, את התחלת והלבן כמצווה אחת, כפרטים של מצווה אחת, אבל בתפילין הרמב״ם מונה שתי מצוות, תפילין של יד ותפילין של ראש. זאת אומרת, יש פה שני פרטים שמופיעים באותה משנה, שבכל אחד מהם יש פרטים שלא מעכבים אחד את השני, בציצית זאת מצווה אחת, ובתפילין זה שתי מצוות. והרמב״ם פה רומז להבדל, הוא אומר כשהמטרה שאותה אנחנו רוצים להשיג על ידי שני הפרטים היא מטרה אחת, אז למרות שהם לא מעכבים אחד את השני, זאת מצווה אחת. כאשר זה שתי מטרות שונות, אז זה נמנע כשתי מצוות שונות. אני מסיים את קריאת הרמב״ם, הנה לא נשאר לנו אם כן, שנביט במניין המצוות לאומרם מעכבים או אינם מעכבים. כן? מה שחשוב זה לא השאלה האם הפרטים מעכבים או לא מעכבים. כי אם לעניין לבד, האם הוא עניין אחד או עניינים רבים, כמו שבארנו בשורש התשיעים, אילו השורשים שאנחנו משתדלים לבערם. זאת אומרת, כשאתה רואה פרטים שמעכבים אחד את השני, זו ודאי מצווה אחת. כשאתה רואה פרטים שלא מעכבים אחד את השני, לא בטוח. לפעמים זה מצווה אחת, לפעמים זה שתיים. אתה צריך לחפש או רמזים אצל חז"ל, או לנסות ולחשוב מה משמעותם של הפרטים האלה, ולפי זה אתה מחליט האם זאת מצווה אחת או שתי מצוות. הרמב"ן פה בהשגות שלו מעריך לתקוף את הרמב"ם על העניין הזה, הוא לא מבין מה ההבדל, מה ההבדל בין ציצית לבין תפילין, שניהם לא מעכבים אחד את השני, הוא אומר יותר מזה. בתפילין נראה עוד יותר שהעניינם הוא אחד. לא תטעו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. אחרי עיניכם זה תפילין של ראש, אחרי לבבכם זה תפילין של יד, כן, לא תטעו נכתב בפרשת ציצית, פרשת השבוע שלנו. אבל הוא בעצם מדבר, חז"ל דורשים אותו לגבי תפילין של ראש. ולא תטעו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. היו לו תוטפות בין עיניכם, כן? אז העניין של מצוות תפילין של יד ושל ראש הוא עניין אחד. אז זה שהם לא מעכבים עדיין, אבל זה היה צריך להימנות כמצווה אחת. למה הרמב״ם מונה את זה כשתי מצוות? כך תוקף הרמב״ן, ובקיצור הוא לא מבין את הקריטריון של הרמב״ם. הוא אומר, אולי בגלל שבציצית זה נעשה במעשה אחד, אני שם את הציצית וזה כולל גם את התכלת וגם את הלבן. אבל ובתפילין של ובתפילין אני שם את התפילין של יד ושם את התפילין של ראש, זה שני מעשים שונים, אז אולי בגלל זה נמנע כשתי מצוות. אבל ברמב"ם אין רמז לקריטריון הזה, זה לא בגלל כמה מעשים אנחנו עושים, אלא השאלה האם עניין המצווה הוא אחד או עניינה הוא שיש פה כמה עניינים. אז אני אדבר בקצרה, אני אראה בקצרה את הלא תטורו לגבי העניין הזה. בעצם הרי מה שאנחנו שואלים כאן זה למה אנחנו לא הולכים אחרי העובדות הגלויות, מה שעברנו לידו, כן, למה אנחנו לא תרים את העניין הזה? הרי בסופו של דבר, מה אנחנו רואים? מצוות, החלקים שמעכבים זה את זה, יש מצוות מסוימות, ויש מצוות אחרות שבהם החלקים לא מעכבים. מסקנה מתבקשת, ככה לכאורה היינו אומרים לעצמנו, מה שמעכב זה את זה, זה מצטרף למצווה אחת, והדברים שלא מעכבים אחד את השני, הם כנראה מצוות נפרדות. אומר הרמב״ם, לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, על פרשת לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. בפרשה הזאת עצמה, אל תיכשלו בלטור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. תחשבו מה עומד בעומק הדברים. זה שאחד לא מעכב את השני, אז מה? יכולות להיות איזה כמה פרשנויות, זוכרים בדיוק את הקורלציה של פסח שני. גם פה אותו דבר. אנחנו רואים לכאורה אותם מאפיינים. פה זה, בתפילין זה לא מעכב אחד את השני, ובציצית זה לא מעכב אחד את השני. אז מסקנה, זה כנראה אותו דבר. למה לא? אל תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. יש, יכולות להיות איזה פרשנויות שונות, ואכן יש איזה פרשנויות שונות. ובציצית, למרות שזה לא מעכב, זאת מצווה אחת. בתפילין, כיוון שזה לא מעכב, זה שתי מצוות. למה? כי אתה צריך לשאול את עצמך מה עומד מאחורי העניין הזה. לא מספיק להיצמד לעובדות הנגלות, כן? תעשה מחקר איכותני. אל תטור ותסתכל על העובדות ותיצמד לעובדות. זה כאילו המדע הכי מבוסס והכי מוצק. לא, לפעמים להיצמד לעובדות זה הדבר הכי מטעה. אם תחשוב טוב מה עומד מאחורי העובדות, תגיע למסקנה הפוכה מהמסקנה שאליה אתה מגיע שאתה נצמד לעובדות. זאת הייתה הטענה כלפי המרגלים ששלח משה רבנו. אז לכן אומר לנו הרמב״ם, תראו, אולי אני אנסח את זה ככה, אז בואו נראה מה הפשר. דיברנו על הפסח ראשון ופסח שני, וראינו שם שלמרות שיש קורלציה, לא ברור מה הקשר הסיבתי בין הדברים. עכשיו אנחנו מדברים על מצב שבו ישנו דמיון בין תפילין לבין ציצית, שזה לא מעכב זה את זה, ועדיין לא בטוח שמותר לי להסיק מסקנה משווה בין שני ההקשרים האלה. מה? יכולות להיות איזה כמה פרשנויות שמסתכלים על זה במבט נוסף, שלא תרים אלא מקיימים וראיתם אותם. אז בואו ננסה לחשוב רגע על איזה אפשרויות יש לנו כדי להבין את היחסים בין חלקים של מצווה לבין המצווה בכללותה. הייתי אומר שיכולים להיות שלושה סוגי יחסים. אפשר היה להגיד, נגיד שנדבר על ציצית למשל, בסדר? אז יש תכלת ולבן שביחד מרכיבים את המושג ציצית. אפשר היה לתת לזה שלוש פרשנויות. פרשנות אחת, יש ערך לקיום של תכלת, ויש ערך לקיום של לבן. ויש ערך לקיום של שניהם. אם אני מקיים את התכלת לבד, זה לא מעכב את הלבן. אבל מה זה אומר? זה אומר שקיימתי את מצוות ציצית רק באופן לא שלם, או שלא, קיימתי את מצוות תכלת, לא את מצוות ציצית. זאת אומרת, כשאני מקיים את החלק, כן, את התכלת לבד או את הלבן לבד, האם זה נקרא שקיימתי את מצוות התכלת? או לא, קיימתי את מצוות הציצית רק באופן לא שלם, כי חסר לי הלבן. שתי אפשרויות. בכל אחת משתי האפשרויות האלה, יש ערך לקיום של התחלת לבד. השאלה היא רק מה הערך. האם הערך הוא ערך הציצית, רק שהוא לא מושג באופן מלא, או שיש ערך לעשיית תחלת. אז זה שתי אפשרויות. כן? אפשרות אחת שלכל חלק יש ערך עצמאי, ואפשרות אחרת זה שלכל חלק יש ערך שהוא הערך של הציצית במלואה. רק לא מושג באופן שלם. כדי להשיג את ערך הציצית באופן שלם, צריך לקיים גם את התכלת וגם את הלבן. באפשרות שלישית זה להגיד שלשום חלק אין ערך בפני עצמו. רק כאשר אני עושה גם את התכלת וגם את הלבן, אז בעצם אני עושה את מצוות ציצית. אם אני עושה את התכלת לבד או את הלבן לבד, לא עשיתי כלום. אין לו שום דבר. עכשיו, אולי עוד הערה, כשאנחנו אומרים שהתכלת לא מעכב את הלבן והלבן לא מעכב את התכלת. אז נגיד שאנחנו שמים, כן, הרבה אנשים שמים רק לבן בלי תכלת, לא מקבלים את התכלת החדש שמצאו עכשיו. אז הם שמים ציצית של לבן וזה לא מעכב את התכלת. יש לאנשים איזושהי תחושה, בעיניי שגויה, שמצוות התכלת זה המלצה בלבד. זה וולונטרי. והקיומית אם תרצו, זה לא חובה. עובדה, הלבן לא מעכב את התכלת לא מעכב את הלבן, זאת אומרת, תעשה את הלבן בלי תכלת, יצאת. השאלה היא, מה זאת אומרת זה לא מעכב את הלבן? התכלת לא מעכב את הלבן. פירוש הדבר שהתכלת הוא רק המלצה, הוא איזה הידור מצווה, או משהו כזה, או שלא. היעדר תכלת לא אומר שאל תשים לבן, אבל אם שמת לבן בלי תכלת, את מצוות התכלת לא קיימת. ברור שהתכלת הוא מצווה חיובית שחייבים לשים אותה. מי שלא שם תכלת, ביטל עשה. רק זה לא אומר שאם אין לך תכלת, אל תשים לבן. תשים לבן. רק דע לך שגם אם אתה שם לבן, קיימת את מצוות הלבן. אבל את התכלת ביטלת. זה נקרא שהתכלת לא מעכבת הלבן. נגיד לכם משהו יותר קיצוני. יש אנשים שחושבים שהידור מצווה, זה אליבן והוא, כן? הידור מצווה הרי לא מעכבת המצווה. לקחתי אתרוג לא מהודר, יצאתי ידי חומת המצווה. רק זה לא מהודר. האם זה רק וולונטרי, ההידור של, של, של האתרוג? האם זה לא, זה לא חובה? לא בהכרח. לומדים את הידור מצווה מזה, מצווה מזה אלי וענווהו. אז יש חובה להדר במצוות. נכון שאם עשיתי את המצווה באופן לא מהודר, יצאתי ידי חובת המצווה. אבל את מצוות ההידור לא קיימתי. ביטלתי את מצוות ההידור. לכן מי אמר שמצוות ההידור זה מצווה קיומית, או זה התנדבות, או זה, זה משהו שהוא מעבר לחיוב. לא, יכול להיות מצוות עשה חיובית, ומי שלא עושה את זה ביטל אותה. עדיין ההידור לא מעכב את המצווה עצמה. אם לא עשית את ההידור, יצאת ידי חובת המצווה. זה נכון. אבל זה לא אומר שההידור הוא לא חובה גמורה. אותו דבר עם תחלת ולבן. כשאני שם לבן בלי תחלת, האם זה אומר שלא קרה שום דבר? כי הרי התחלת לא מעכבת הלבן? לא בהכרח. התחלת לא מעכבת הלבן, הכוונה אם אין לך תחלת, אז תשים לבן. אבל זה לא אומר שיצאת ידי חובת תחלת. יש חובה לשים תחלת. ולא עשית את זה. ביטלת את העשה של תחלת. אולי באונס, כי אין לך תחלת, אבל ביטלת את העשה של, של תחלת. אבל זה כמובן מניח שיש עשה של תחלת ועשה של לבן, והם לא מעכבים אחד את השני. אוקיי? אפשר היה להגיד שלא. התחלת והלבן ביחד יוצרים את המושג ציצית. ואז מה? היה יכול להיות מצב שהם מעכבים. זאת אומרת, אם חסר התחלת או חסר הלבן, פשוט אין פה ציצית. ואז היינו אומרים שהתחלת והלבן מעכבים אחד את השני. והמשנה אומרת שלא. אז האופציה הזאת לא קיימת. אבל עדיין ישנה אופציה נוספת, אמנם הם לא מעכבים אחד את השני, אבל כששמתי את התחלת, או שמתי רק את הלבן, סליחה, בלי התחלת, קיימתי את מצוות ציצית, לא את מצוות לבן. וקיימתי אותה באופן לא שלם. כי באופן שלם צריך לקיים אותה עם הלבן והתחלת ביחד. וכשעשיתי את זה רק עם הלבן בלי התחלת, קיימתי את זה באופן לא שלם. זה הכל. אבל קיימתי את מצוות הציצית, לא את מצוות הלבן. הלבן והתחלת ביחד יוצרים מושג שלם של ציצית. ולכן, למרות שהם לא מעכבים אחד את השני, שימו לב, למרות שהם לא מעכבים אחד את השני, אבל התחלת והלבן מצטרפים ביחד להיות מושג של ציצית. אז למה הם לא מעכבים? הרי אם יש רק לבן בלי תחלת, לכאורה אין פה ציצית. לא, זה לא נכון שאין פה ציצית. יש פה ציצית, רק לא מלאה. לא כל מאפיין של מושג הוא מעכב אותו. זאת אומרת שבלי שהמאפיין הזה קיים, זה בכלל לא המושג. תחשבו על, על סוס שחסרה לו רגל. לכל סוס יש ארבע רגליים. נפגוש סוס שקטועה לו רגל, אז הוא לא סוס. הוא כן סוס, רק הוא סוס לא שלם. בסדר? אז התכונה של היותך בעל ארבע רגליים היא לא תכונה מהותית שמעכבת את מושג הסוס. אתה יכול להיות סוס גם משלוש רגליים. למרות שזו תכונה שקיימת בכל הסוסים, שיש להם ארבע רגליים. אותו דבר פה, התחלת והלבן ביחד יוצרים את המושג ציצית. אבל זה לא אומר שאם אין לי תחלת ויש לי רק לבן, מה שיש לי פה זה לבן. לא, מה שיש לי פה זה ציצית. רק זה ציצית לא שלמה, כי היא רק עם הלבן בלי התחלת. ולכן זה אומר שכשאני שמתי את הלבן, קיימתי את מצוות ציצית. לא את מצוות לבן. וזה מה שאומר הרמב״ם. הרמב״ם אומר, תראו, התחלת והלבן לא מעכבים אחד את השני. אז לכן האופציה שתחלת ולבן שניהם ביחד מכוננים את המושג ציצית יורדת. כי אם זה היה ככה, אז הם היו מעכבים. אם היה לך רק לבן או רק תחלת, לא קיימת כלום. לכן זה יורד, זה ברור. מה, אבל עדיין אומר הרמב״ם, נשארו שתי אופציות. אופציה אחת זה שיש פה מצוות לבן ומצוות תחלת, לכן הם לא מעכבים אחד את השני. תעשה את מצוות לבן, או שתעשה את מצוות תחלת, אתה צריך לעשות את שניהם, אבל אם עשית את אחד מהם גם טוב. ברור שאם חסר לך תחלת, אתה לא פטור ממצוות הלבן. אוקיי? ולכן, אם זה היה במצב כזה, זה היה נמנה כשתי מצוות. זה המצב בתפילין, אומר הרמב״ם. לכן תפילין נמנה כשתי מצוות. אבל בציצית, אומר הרמב״ם, למרות שתחלת ולבן לא מעכבים אחד את השני, זה נמנה כמצווה אחת. למה? כי בציצית היחס בין התחלת ללבן זה לא כמו בין תפילין של יד לתפילין של ראש. בציצית, התחלת והלבן ביחד יוצרים את המושג ציצית. אין מושג של לבן לחוד, זה מושג של תחלת לחוד. יש מושג של ציצית. גם הלבן לבד הוא ציצית. הציצית לא מושלמת, חסר התחלת. ציצית השלמה צריכה להיות עשויה מתחלת ולבן. לכן לכתחילה אתה צריך לעשות את שניהם. אבל אם יש לך רק את הלבן ואין לך את התחלת, אז עשית את מצוות הציצית באופן לא שלם. אבל עשית את מצוות הציצית. זאת אומרת, התחלת והלבן ביחד זה לא שתחלת זה מצווה ולבן זה מצווה, אלא התחלת והלבן ביחד יוצרים מצווה אחת שלמה שנקראת ציצית. זה שהם לא מעכבים אחד את השני, זה בגלל שכל אחד משניהם אין לו ערך עצמאי, אלא כל אחד משניהם זה אופן חסר לקיים את המצווה המלאה, את מצוות הציצית. לכן זה לא מעכב. אבל עדיין, התכלת והלבן ביחד יוצרים מצווה אחת שלמה של וראיתם אותו, זכרתם את כל מצוותיי, וזה בניגוד לתפילין, שבתפילין זה לא תטור אחרי לבבכם, ולא תטור אחרי עיניכם. זה שתי מטרות שונות. המטרות, זה לא ששתי הדברים האלה ביחד באים למטרה משותפת, משיגים ביחד מטרה משותפת. בציצית כן. בציצית, כנראה תכלת דומה לים, ים דומה לרקיע, רקיע דומה לכיסא הכבוד, זה בא מתוך הקונטרסט בין התכלת ללבן. אתה צריך את התכלת ואת הלבן ביחד כדי לחדד יותר את הקונטרסט. אבל אם אין לך את הקונטרסט, בסדר, גם זה ציצית. ואם תרצו, אז זה בעצם מופיע ממש בפרשת ציצית עצמה. פרשת ציצית אנחנו מוצאים, מי אחת? טוב, אני משום מה מחקתי את זה פה מהמסך, אז אני אגיד את זה בעל פה. בפרשת ציצית אנחנו מוצאים והיה לכם לציצית. מה שאתם הוריתם? ושמתם על ציצית הכנף פתיל תכלת והיה לכם לציצית. מה זאת אומרת? זאת אומרת, המושג ציצית הוא מושג שקיים עוד לפני התכלת. והתורה דורשת, תשים על הציצית, תשים עליו תכלת. זאת אומרת, שרואים שהדבר הזה הוא ציצית, עוד לפני ששמתי את התכלת, רק התורה רוצה שאני, כשאני אעשה את הציצית, אני אשים בו גם את התכלת. לא אסתפק רק בלבן. אז זה אומר שהמושג ציצית קיים גם כשיש לי רק לבן לבד, בלי תכלת. התכלת רק משלים את המושג להיות שלם. זאת אומרת, בפסוקים עצמם כתוב מה שהרמב״ם אומר. כי הרמב״ם בעצם אומר, אין מושג של תכלת ומושג של לבן. יש מושג של ציצית. והמושג של ציצית מורכב מתכלת ולבן ביחד. ובפסוקים זה מפורש בפסוקים. שהציצית נקראת ציצית גם כשהיא לבן לבד, ואז אנחנו מצטבים ולשים על זה פתיל תכלת, על הציצית, כדי להפוך אותה לציצית מושלמת. אבל היא נקראת ציצית גם עם לבן לבד. אומר הרמב״ם, אם זה כך, אז למרות שהתכלת והלבן לא מעכבים אחד את השני, בכל זאת, זאת מצווה אחת שלמה. התכלת והלבן ביחד מצטרפים להיות מצווה אחת, שהיא מצווה ציצית. למשל בתפילין, יש תפילין של יד ותפילין של ראש. אין פה מצוות תפילין שמורכבת מיד וראש. יש פה מצוות תפילין של יד ותפילין של ראש. לכן שם זה שתי מצוות שונות, הן לא יוצרות מכלול אחד. אני רק אומר במאמר מוסגר לסיום, שאם אתם רוצים עוד יותר לא לטור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אלא להתבונן לעומק, בכל זאת העובדה שקוראים לתפילין של יד ותפילין של ראש באותו מונח, שניהם נקראים תפילין. נכון שאין רמז לזה שהקיבוץ של שניהם יוצר מכלול אחד שנקרא תפילין. זה לא כמו בציצית. זה תפילין של יד וזה תפילין של ראש. אין תפילין שמורכב מיד פלוס ראש. אוקיי? זה לא כמו ציצית, שזה מושג שמורכב מלבן פלוס תכלת. אבל אי אפשר להתעלם מזה שגם תפילין של יד נקרא תפילין, וגם תפילין של ראש נקרא תפילין. שניהם נקראים תפילין. אז בכל זאת יש משהו משותף ביניהם. עובדה שהרמב״ם לא דן בשאלה, האם למנות את מצוות לולב ואת איסור אכילת חזיר כמצווה אחת. אין שום קשר ביניהם, נכון? הוא לא יגיד שזה שני פרטים ולכן מונים, שהם לא מעכבים, ולכן מונים אותם כשתי מצוות נפרדות. זה בכלל לא קשור, השאלה לא עולה. בתפילין עובדה שהשאלה עלתה. הרמב״ם מדבר, למה בתפילין אנחנו מונים שתי מצוות ובציצית מצווה אחת? כי בתפילין עדיין יש משהו משותף בין התפילין של יד לתפילין של ראש. שניהם באים שאנחנו לא נטור. זה אחרי לבבנו וזה אחרי עינינו. אבל עדיין יש להם משהו משותף. לכן פה בכלל אפשר להתחיל לדון. יש צינדי מצוות שהם בכלל לא מהווים, אין דמיון ביניהם והם לא קשורים ביחד לאותו הקשר, אז עליהם בכלל לא נשאל האם הם שתי מצוות או לא. ברור זה שתי מצוות. תפילין זה כבר משהו שעליו אפשר לשאול. כי עובדה שהם שייכים לאותו הקשר, לאותו סוג. אומר הרמב״ם, נכון, אפשר לשאול, אבל התשובה היא שזה שתי מצוות ולא אחת. בציצית, אפשר לשאול, והם לא מעכבים זה את זה, למרות שהם לא מעכבים זה את זה, עדיין אפשר לשאול, וכאן גם התשובה היא שזו מצווה אחת. לעומת זאת, בארבעה מינים, לדוגמה, או הבזיחים של הלבונה, בארבעה מינים, אז הם מעכבים זה את זה, ולכן ברור שזה מכלול אחד, וזה נמנע כמצווה אחת. זאת אומרת, שיש בעצם ארבע דרגות בקשרים בין פרטים שונים. יש פרטים שהם סתם שתי מצוות, אין מה לדון עליהם. איסור אכילת חזיר וארבעה מינים. אין שום קשר, זה שתי מצוות שונות, אז זה השאלה לא עולה. יש תפילין שזה שתי מצוות דומות, שזה נראות שייכות לאותו מכלול, השאלה עולה לגביהם, אבל התשובה עדיין זה שתי מצוות שונות. זה לא שני פרטים של אותה מצווה, זה שתי מצוות שונות. כי זה בא למנוע לתור אחרי הלב, זה לתור אחרי העיניים. ציצית, אמנם לא מעכב אחד את השני, לכאורה זה שני פרטים שונים, אבל כאן התשובה היא כבר שזה כן מכלול אחד. כי יש להם איזושהי מטרה משותפת שמשיגים ביחד, למרות שהם לא מעכבים. ואם הלבן לבד או אם התחלת לבד, גם אפשר היה להשיג את המטרה הזאת, אבל לא באופן שלם. אז הם לא מעכבים, אבל מצד שני זה, זה, זה שני מרכיבים שיוצרים מכלול אחד. לכן זה נמנע כמצווה אחת. והארבעה מינים בלולב, זה הדוגמה הרביעית, ששם ברור, זה פרטים שמעכבים זה את זה, ועושים איתם ביחד, עם כולם ביחד, מצווה אחת. שם ברור שזה נמנע כמצווה אחת, אז זה אין ויכוח, גם הרמב"ן לא מתווכח. בציצית הרמב"ן מתווכח, הוא אומר, זה לא מעכב זה את זה, זה שתי מצוות, אבל בארבע מינים ברור שזה מצווה אחת, כי זה מעכב וזה נעשה במעשה אחד, ולכן ברור שהדבר הזה נמנע כמצווה אחת. מה שאנחנו לומדים מכאן, זה, אם אני חוזר להתחלה, זה שאסור לנו לתור אחרי לבבינו ואחרי עינינו, צריך לקיים וראיתם אותם גם בעולם הלימוד, ואפילו בעולם הלימוד של הפסוקים האלה עצמם, שלא תתור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם וראיתם אותם. גם בפסוקים האלה צריך לא לתור אחרי לבבינו ואחרי עינינו, אלא לראות מה באמת כתוב פה. ללמוד את, את המימד העיוני, לשאול את עצמנו מה עומד מאחורי הדברים, ולא רק מה ראינו מול העיניים. מאחורי הדברים האלה בעצם יושבת תורה, תורה פילוסופית שלמה, של מה זה בכלל מושגים, ואיך חלקים מצטרפים למושג אחד, אבל לזה לא ניכנס כאן, מבחינתי המטרה הייתה, לא תתורו מול הראיתם אותם. אז שיהיה שבת שלום.